ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני מארח חבר שאני חושב שהוא לא רק שלי, הוא גם של הילדים שלי. דמות ירושלמית ידועה לשעבר, וכבר ישבנו בעבר ודיברנו והתלהבנו, ולשמחתי הוא בא לבקר אותי, ובא עם כל הצוות, הוא בא עם לירון וקרין, עם כל החברים, ואני מדבר על עורך דין חיים ברטוב, וחיים ברטוב ואני אפילו מלמדים באותה מכללה, והדרכים שלנו הצטלבו, עוד הרבה יש לנו בדרך.
נכון, נכון מאוד.
ואני חושב שאנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי כואבים לי, ושאני מדבר עליו המון, ואני חושב שאנחנו גם נעשה היום סדר לאנשים בתחום הזה, ואנחנו מדברים על הקרקעות החקלאיות ועל הקרקעות בכלל. ורק עכשיו, וסיפרתי לך היום, חיים, על חוויה שהייתה לי, ואני לא אגיד עם איזה חברה, שסיפרו לי, שוותמל משמש כשותף עסקי, ואנשים שמספרים לי על רשומות, על פרסום ברשומות, או פרסומים, ובסוף זה כתבה שכתבו בגוגל. אז חיים יקירי, עורך דין חיים ברטוב, צריך לציין, אני ממש שמח שבאת אליי.
תודה רבה, זה כבוד גדול בשבילי להיות איתך כאן היום.
אני אשמח מאוד אם תספר לכולם מי זה עורך דין חיים ברטוב ומה זה חברת פרופרטים שאתה עומד בראשה, ומשם נצא לתוך הנושא שהוא בעצם, אני אקרא לפודקאסט, ניפוץ החלום, חלום הקרקעות הלא אמיתיות, ונדבר על האמיתיות. אז מי זה חיים ברטוב?
אז קודם כל זה כבוד גדול בשבילי, כמו שאמרתי, להיות כאן, ותודה רבה. אז אני אספר רגע על עצמי. אז כמו שאמרת, אני התחלתי בתור מתווך דירות בירושלים, אני ירושלמי. בגיל 24 התחלתי ללמוד משפטים. תוך כדי שאני מתווך דירות ורוכש דירות להשקעה, שזה דבר שאתה עושה להרבה מאוד אנשים, וגרמת להרבה מאוד אנשים להגיע לעצמאות כלכלית, ובדרך הזאת לעשות את מה שאתה עושה, בין היתר, אז את התחום של עריכת הדין, בעיקר התמקצעתי בנדלן ובדיני תכנון ובנייה, בתואר ראשון לא לומדים את זה, כאשר מה שבאמת עניין אותי זה הנושא הזה של לפני שהשכונה קיימת, לפני שהבניין קיים, יש פה הרי קרקע. מה היה בדרך הזאת? הבנתי שתוך כדי ההתמחות שלי, איך רמי לוי עושה הרבה מאוד כסף, אנחנו ירושלמים, איך סימו טובול עושה הרבה מאוד כסף, עם כל הפרויקטים שהם עשו בירושלים, במודיעין, מאחין נחמיה, וזה מתחילו מקרקעות. אני הכרתי בתור מתווך רק את העולם של הדירות. ובאיזשהו שלב גם התחום הזה של הדירות הפך להיות מאוד מאוד פרוץ, הרבה מאוד מתווכים, יד שתיים נכנסה לסיפור, היה מאתגר מאוד למצוא נכסים במחירים שהיו כל הזמן בעלייה, והתחברנו, כמה חברים טובים, עורכי דין ושמאים, ובעצם התחלנו לעשות את זה לביתנו, ומעוד חברים ועוד חברים ועוד חברים שנכנסו, ועוד אקזיטים שעשינו, ועוד פרויקטים שבנינו, ועוד פרויקטים שבעסקאות קומבינציה המשכנו אותם, למעשה הפכנו להיות אנשי מקצוע שעושים את זה באופן יומיומי, זאת אומרת, הפכנו להיות חברה שמתמחה באיתור קרקעות, בקידום הפרויקטים, ובהשבחת הקרקעות האלה. זה מה שאנחנו עושים היום.
יפה, אבל אתה יודע, אני רוצה להתחיל בעצם, אתה יודע, אתה מדבר על עורכי דין, שמאים, על אנשי מקצוע שהולכים לעשות את זה. אתה יודע, אני, זה לא סוד שאני מדבר המון נגד הנושא של קרקעות חקלאיות, ואנשים חושבים שאני נגד קרקעות חקלאיות, אני ממש לא. לא שאני חושב שקרקעות חקלאיות, זה בעצם אין, אי אפשר לבנות אם אנחנו לא מפשירים קרקעות שהן לא קרקעות חקלאיות, או חקלאיות שצ'פים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק חקלאי.
נכון.
אבל אני מדבר נגד ההתנהלות ואיך שזה קורה היום בארץ. אני חושב ש... וזה אנחנו הולכים כאן לעשות סדר, ושאני מדבר על גוף כמו שלכם שהוא גוף מקצועי, ואני מדבר על גופים אחרים, עוד פעם, ואני לא מטיל דופי באף אחד, בסדר? אבל אני יודע שאחד התופעות הידועות זה החלומות.
חד משמעית.
פתרון החלומות שיש לאנשים לנדלן, עם המחירים הנוראים שיש היום, ואני רוצה שאנשים יבינו איך זה מתנהל, איך קורה שיש קרקע חקלאית, ואיך קורה שהיא הופכת להיות, ובוא נתחיל לדבר. אני רוצה היום, אני מציעים לי קרקע, או שאני רוצה לאתר קרקע. מה אני צריך להתחיל לאתר, ואיך זה נראה, ואיפה אני מוצא את המידע, כדי שאני אדע לאן להתנהג.
אז קודם כל, כואב לי ולך באותו מקום. החלומות האלה, מוכרי החלומות, או בלי, כמו שאמרת, לתת מילים או הגדרות, או להטיל דופי במישהו, אבל לצערי הרב, יש הרבה מאוד, אין רגולציה מספיק. דיברנו על זה בעבר, אני ואתה, שאתה עוד הייתה לך איזושהי מין יוזמה כזאת, לעשות רגולציה. מי יכול להתעסק בזה? הרי בוא, אנחנו רואים שבן אדם שהוא לא רופא, הוא לא יכול לטפל בבן אדם, ובן אדם שאין לו את הקילומטרז שלך, ואין לו רישיון לסחור במקרקעין, אין לו את הידע שלך, ולצערי הרב, גם בתקופה שפעם היה, כל אחד יכול להיות מתווך דירות, וכל אחד היה מבין באיזה... זה לא ככה. העניין הוא שלצערי הרב, יש לקונה בחוק, שהרבה מאוד חברות מסחריות, משתמשות ברגולציה המעטה שיש, שזה בעצם תקן 22, שהרבה פעמים הוא לא נותן שום דבר וכלום, כי, ולפעמים כן, אבל לפעמים הוא לא נותן כלום, כי הוא בעיקר מחייב את השמיים, ולא את המשווקים.
אז אולי בשתי מילים תפתח כך סוגריים ותגיד לנו מה זה תקן 22?
תקן 22 נולד בעקבות חברה מסחרית שכבר לא קיימת היום, שקוראים לה חברת אדמה, שמכרה קרקעות חקלאיות, גרידה שלא יהיה להם שום אופק תכנוני בשום צורה שהיא, והבטיחה לאנשים שתוך איקס שנים, שלוש, ארבע, חמש שנים.
בטח אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נבין למה לא היה להם אופק, ואיפה כן בודקים את זה.
בדיוק. ולצורך העניין, כאשר אותם אנשים זעקו לשמיים, אז באו ליושב ראש ועדת הכנסת אז, ולכנסת עצמה, ואמרו, באמת אין חקיקה, אנשים מוכרים חלומות. אז אמרו, אוקיי, אז צריך שלפחות יהיה איזשהו משהו, איזשהו דוח ששמאי הכין, שיהיה כתוב בו מה קורה, מה המצב של הקרקע, מי נגד מי, איך הקרקע עתידה.
הדיוק של המיקום של הקרקע.
הדיוק של המיקום של הקרקע, והמצב הסטטוטורי של הקרקע, והתכנוני של הקרקע, וזה לפחות ייתן איזשהו מידע. לצערי הרב, הרבה מאוד חברות מסחריות באות ואומרות, הנה, יש לי תקן 22. אז אני מוכר לך משהו, הנה גם, יכול להיות שכתוב דברים אחרים ממה שאני מוכר לך בדוח 22, אבל אתה מקבל איזשהו דוח שמאי שעתיד לספר לך מה המצב הסטטוטורי העתידי או הקיים של הקרקע, איפה היא נמצאת ומה הבשלות שלה, אם בכלל. ולצערי זה לא מספיק. למה? כי זה מחייב בעיקר את השמאים שכותבים את אותו דוח שמאי, וזה בוודאי שלא מחייב את המשווקים, בעלימה.
וזו הבעיה.
וזאת הבעיה, בעיה אקוטית. עכשיו, אני תמיד אומר שאנשי מקצוע הם אנשי מקצוע. ואתה לא הולך לעשות חוזה נדלן, גם כשאתה קונה דירה, לא יצא לעורך דין, למה? או אתה לא תלך לעורך דין שמתמחה בנזיקין שיעשה לך הסכם, עד לצערי הרב, גם זה אנחנו רואים.
אתה מגיע לנקודה שאני מדבר עליה המון, שזה זיכרון הדברים, אתה יודע.
זיכרון דברים.
אני הרי צועק על האסון. אז זה דוגמה, שאתה עושה את זה לא אצל מי שזו אומנותו.
בדיוק. ומה זה לעשות זיכרון דברים? זה בעצם הסכם לכל דבר ועניין שבן אדם מחייב את
חד
עצמו.
חד משמעי.
ואורס לעצמו, לאחרים, ובעצם גם זה צריכה להיות פה רגולציה.
אני רוצה להגיד לך שאני, הרי שאני עומד לפני קהלים, עשו ממני לעג וכלס, העמידו אותי, שאני דיברתי נגד זיכרון דברים.
בטח מתווכים, כי הם נורא רוצים. לסגור את העסקה במקום, לראות את הפרנסה שלהם.
אבל בוא נדבר אנחנו על העניינים שלנו.
בסדר גמור.
אני חוזר לשאלה שלי. אז יש לנו את התקן 22, שזה בעצם התקן שמחייב את השמיים, אבל עוד פעם, אני רוצה לדעת, ואני שומע כל היום, קרקע צהובה, קרקע ירוקה, בוא תכניס אותי לתוך הדברים האלה, איפה אני מוצא את זה, איפה אני מוצא את הסימונים, איך אני יודע אם הקרקע באמת תתוכנן, יש לה בכלל עתיד, האם יש לי אפשרות בכלל לדעת לוז, כל היום אני מבטיחים לי ארבע שנים.
שאלה טובה, שאלה מקסימה. בוא רגע נדבר על השלב הראשון של קרקעות. אנחנו מדברים על זה שרק 7% מהקרקעות במדינת ישראל הם קרקעות בטאבו פרטי. זאת אומרת, גם אתה וגם אני, אנחנו הרבה דורות בירושלים, אתה יודע יותר ממני, ואנחנו יודעים שלפני קום המדינה, היו אנשים שקנו קרקעות במדינת ישראל, והקרקעות האלה נרשמו בזמן הקושן. זאת זאת אומרת, הטאבו...
קושאן זה הטאבו הטורקי.
בדיוק. וב-1948, בכ"ט בנובמבר, כשהציעו להקמת מדינת ישראל, מי שהיה לו קרקע שהיא בבעלותו, לפי הקושאן, העבירו את הזכויות האלה על שמו בטאבו. שאר בעלי הזכויות שלא הראו שהקרקעות האלה שייכות להם, עד איזושהי שנה מסוימת, באה המדינה והלאימה את כל הקרקעות לטובת המדינה, לטובת הגוף שנקרא מינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל היום שולט ב-93% מהקרקעות.
שבעצם, בוא נגיד לאנשים שיבינו, המנהל מנהל היום שלושה סוגי קרקעות, שלושה נכון. שמות, את קרן קיימת.
נכון, קקל.
את רשות הפיתוח.
נכון.
ואת קרקעות מנהל, או מה שנקרא מדינת ישראל.
נכון, רשות...
מה שנקרא מדינת ישראל.
נכון.
כאשר ב-63 נקבע לפי חוק שהם המנהלים היחידים והם עושים את הכל.
בדיוק. ועכשיו, בואו נאמר ואנחנו נקנה קרקע שהיא שייכת למנהל. זאת אומרת, אני חוכר מהמנהל את הקרקע הזאת, אני לא בעלים של הקרקע, חוכר זה ל-50 שנה, 49 שנים בעיוון. האם אני יכול לקדם את הקרקע הזאת בכלל? עכשיו יש הרבה חברות מסחריות שמוכרות קרקעות שבכלל הבעלות היא של המנהל. פסק דין הקשת המזרחית, בגץ הקרקעות בשנת 2001, קבע שאין דרך לקדם את הקרקע הזאת, כי גם אם בסוף הקרקע הזאת תגיע למצב שהיא זמינה לבנייה, יבוא השמיים של המדינה ויחזיר לך את הערך של הקרקע הזאת, כאילו היא חקלאית.
לא רק זה, זה יעבור לזכות המדינה.
וזה יעבור לזכות המדינה.
בוא, אני חושב שזה, אתה יודע, אתה אומר פה משהו, ואנחנו לא דיברנו על זה בהתחלה, אני שכחתי לשאול אותך את זה בהכנה.
בתחקיר.
אבל, אני חושב שזה, אתה צריך לצעוק, להסביר את זה.
מטורף.
אני חושב שאנשים לא מבינים. אנשים הולכים, מספרים להם סיפורים, ואתה התחלת דווקא מהמקום הכי כואב, והקרקע חוזרת למדינה.
בדיוק.
ואין דרך לעצור את זה.
אין דרך לעצור את זה.
אושרה הקרקע לבנייה, תיק, חזר למדינה.
ממש ככה, וזה משהו שאתה מהדור שלך, כי אתם מתעסקים המון המון בנדלן, ובנית ועשית וכן הלאה, אתה מכיר את פסק דין הקשת המזרחית, את בקץ הקרקעות, יש פה הרבה מאוד חבר'ה, בני 30, 32, 25, 40, שלא מכירים בכלל את בקץ הקרקעות, שלא מבינים מה זה רשות מנהל מקרקעי ישראל ביחס לקרקעות, ואנחנו לא קונים קרקעות של המנהל. האם אפשר לקנות קרקעות של המנהל? בוודאי, עם מכרז. שהמנהל כבר מוציא קרקע לבנייה, כמו שאתה זכית בנית במבשרת ציון.
גם, כן.
קנית מגרשים מהמנהל, אבל המגרשים האלה היו כשהמדינה החליטה להוציא אותם למכרז.
נכון, ואני בניתי אותם.
ובנית אותם, היית יזם שקנה קרקע זמינה לבנייה, אתה עשית, שילמת את הפיתוח, שילמת את עלות הקרקע, לקחת אדריכל ובנית. אבל אם אתה קונה קרקע, שהיא עדיין לא זמינה לבנייה, זאת אומרת, המנהל עדיין לא הוציא אותה לשיווק, אין לכם מה לקנות אותה.
יפה.
כי אתם תופקעו, או שמקסימום תקבלו את הערך הפיצוי שלה, כאילו היא קרקע חקלאית, שזה אומר, נתתם פול גז בניוטרל. בגץ הקרקעות.
אני חושב שזה הצעקה של הפודקאסט, ובואו נתקדם.
מכאן, אז אנחנו מבינים שאנחנו מחויבים, צריך לקנות קרקעות שהן מתוך ה-7% האלה, שהן בטאבו פרטי, שבעלי הזכויות הם הבעלים עצמם של הקרקע. אבל ה-7% האלה מחולקות לקרקעות ירוקות, לקרקעות צהובות, שתכף נדבר עליהן, שזה מנעד רחב מאוד של מה זאת קרקע צהובה בכלל. וקרקעות שהן כבר זמינות לבנייה, שמחר בבוקר אתה יכול להוציא תוכנית מנהל ארכיטקטונית לבנייה, מה שנקרא יותר בנייה. ולבנות עליהן. עכשיו, לצערי הרב, וזה מה שסיפרת, שנתקלת באיזושהי חברה מסחרית שהציעה לך, מצאה על מי ליפול. הציעה עליך קרקע.
לא, הם נופלים עליי כל היום.
ומוכרים חלומות לאנשים, טלפניות מוכרות חלומות, וגם ריבובי שטויות וכן הלאה. הכניסה מושגים של ותמל, ונדבר עליהם בהמשך. קרקעות שלצורך העניין הן חקלאיות, גם אם בהגדרה שלהם הן צהובות.
לא, אבל בוא, לא אמרת מה זה צהובה.
אז זהו. אז קרקע צהובה בעיקרון היא קרקע שנצבעה, במפה התכנונית כצהוב, אבל מה זה קרקע צהובה? קרקע צהובה, על פי תוכנית מתאר 35, יש 60 וכמה תוכניות מתאר במדינת ישראל, הרוב מכיר את תמ"א 38, שמתעסקת בחיזוק מפני רעידות אדמה.
אני רוצה אותך שנייה, בוא נסביר שתוכנית מתאר,
כן.
היא תוכנית שהיא או תוכנית נושאית או תוכנית אזורית.
נכון.
למשל, כולם מכירים תמ"א 38, שזה הנושא שלה זה חיזוק מבנים.
נכון.
אבל היא ארצית.
נכון.
יש תוכניות שהן אזוריות.
נכון.
הן אזוריות והן נוגעות. אז התוכניות מתאר הן התוכניות שהן אב התכנון.
בדיוק, תוכניות העל.
יפה, שהן מבוצעות על ידי ועדות התכנון, על ידי ועדת התכנון הארצית.
נכון, וועדת התכנון הארצית בעצם ממקדת בתמ"א 35, תוכנית המתאר הארצית של 35, היא בעצם מדברת על תכנון הבנייה בארץ, על בניית היישובים בארץ ישראל, והיא צובעת מה יישאר חקלאי ומה נכנס לתוך המפה ולתקנון כקרקע צהובה. ואז עולה השאלה, אז איך זה שיש הרבה מאוד קרקעות צהובות שלעולם לא התקדמו, כי הן קרקעות חקלאיות? יפה. זה שבתמ"א 35, שקנה המידה שלה במפה הוא 1 ל-100,000, הקרקע צהובה, זה לא אומר שבתממיות, שיש 6 תוכניות מתאר מחוזיות שאתה
מכיר. תסביר מה זה תמם.
תמם זה תוכנית מתאר מחוזית. לכל מחוז יש 6 מחוזות במדינת ישראל, יש תוכנית מתאר שבעצם, לצורך העניין בתכנון הבנייה בארץ, הם קובעות מה אצלהם, במחוז שלהם יישאר צהוב ומה יישאר ירוק. הרי המחוז יודע איפה אפשר לבנות, להמשיך את השכונות הקיימות, ואיפה אי אפשר להמשיך. מאלף ואחת סיבות. ואלף ואחת סיבות תכנוניות.
בוא נסביר שלמעשה, יש את התכנון הארצי שקובע את הסדר, ואז
נכון.
יש את התכנון הפנימי של המחוזות,
בדיוק.
שהם בונים לעצמם את הדרך של הפיתוח, בגלל שהם צריכים גם להתייחס לתשתיות, והם צריכים להתייחס
לשטחי ציבור וגני ילדים.
לכל מה שקשור בזה, בגלל שאחרת הם לא יעמדו בזה.
בדיוק, הרי אם יש שכונה שנמצאת 10 קילומטר משכונה קיימת, אז איך הם יובילו חשמל ומים? אז אולי נמשיך את הקרקע הסמוכה במחוז, או כבישים.
אבל כאן אני רוצה לקחת, וסליחה שאני עוצר אותך, אני חייב להזהיר את האנשים. אחד הכלים שאנשים משתמשים, שאני שומע אותם בנושא של קרקעות חקלאיות, שאומרים לאנשים, הקרקע צמודה לבנייה, תראה אפילו יש שביל. אין שום התחייבות.
כלום.
אין שום התחייבות.
שום דבר וכלום, ודווקא יכול להיות מאוד שהקרקע תהיה צמודה דופן לפרויקט, ודווקא שם לא יבנו מסיבות כאלה ואחרות. אז, 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 זה שאמרתי שיכול להיות קרוב, אתה צודק. אבל בגדול, המחוז, יש לו את השיקולים שלו שהם יותר פנימיים מתוך השיקולים של המוסדות הארציים, של תוכנית האב. אבל גם פה, גם אם היא הופקדה בוועדה המחוזית, זה עדיין לא מספיק, אני צריך שהיא תהיה לפחות מאושרת בתוכנית המתאר המקומית. שמה זה אומר? אם קנה המידה של תוכניות המתאר הארציות הוא 1 ל-100,000, וקנה המידה במפה של הוועדות המחוזיות זה 1 ל-50,000, קנה המידה של תוכניות המתאר המקומיות, או המועצות האזוריות, כי נניח מבשרת ציון היא מועצה אזורית, היא לא עיר עדיין.
לא משנה, זה עיקר רשות מקומית.
היא רשות מקומית, זה 1 ל-10,000. זאת אומרת, אני צריך שהקרקע תהיה לכל הפחות צהובה, אם אני באמת מחפש השקעה שהיא לא חלום, אוקיי? וגם זה רק ההתחלה, אנחנו נדבר תכף בהמשך הדרך על איך אנחנו מזהים, שהיא לכל הפחות תהיה קרקע צהובה, בתוכנית המתאר המקומית. כי הרי קרקע צהובה שהיא כבר במילא צהובה בתוכנית המתאר המקומית, היא כבר במילא צהובה במחוזית, והיא בוודאי גם צהובה בארצית. אבל לא כל קרקע שהיא צהובה בארצית, היא צהובה במחוזית, או בוודאי צהובה במקומית.
אז כאן,
יכול בוא. יכול להיות שהן קרקעות חקלאיות עדיין. פשוט הן צהובות בארצית. או יותר מזה, אני גם לא מעניין אותי אם הקרקע היא צהובה לפי ההפקדה של תוכנית המתאר המחוזית. כי אני מחפש ודאות שהיא תהיה צהובה ב מקומית.
אמרת כאן, וזה חשוב מאוד, אתה יודע, בצבא לימדו אותנו, שאתה מצביע על מפה, שאתה
כן.
רוצה להראות מיקום,
כן.
אם אתה לוקח מפה שהיא בקנה מידה ענק, אל תצביע על אזור, זאת אומרת, שאתה אף פעם לא יודע למה, תדייק
נכון.
את זה למפה בקנה מידה נמוך. וזה כאן אחד הסימנים, ואני חושב שאתה עוד פעם פותח צוהר, אבל עוד פעם, לא כל בן אדם יודע לזהות את זה. וכאן זה מאוד חשוב, וזה ההבדל ביניכם באמת לבין אחרים. וכבר אני אומר את אחת המסקנות, הלכתם, הציעו לכם את זה הקרקע, אתם לא יודעים להתייחס למה שעכשיו חיים אומר, קחו שמאי.
חד משמעי.
קחו מומחה בקרקעות, שיגיד לכם אם הצבע שעכשיו אתם שומעים, האם הוא רלוונטי, האם הוא צבוע בשתי התוכניות, אני רוצה להגיד לך שגם אני, גם אני, עם כל הניסיון שלי, ואנחנו שנינו מודעים לניסיון שלי של 33 שנים,
עשיר מאוד.
אני, אם אני צריך עכשיו לבחון קרקע חקלאית, אני אקח מומחה, אני אקח שמי, אני אקח אליך, לא, ברור, אין שאלה, אבל עוד פעם, אתה המומחה. אתה התמחית בזה,
נכון.
אבל אתה יודע מה? גם לא כל עורך דין יודע את זה.
חד משמעית, וזאת עוד איזושהי נקודה. בתואר ראשון למשפטים, החתן היקר שלך הוא עורך דין מעולה.
יאיר קיט.
יאיר קיט למשפטים, המלצה חמה לכל מי שרוצה לעשות הסכמי מחר ודירות.
ולא רק.
ולא רק, אבל הוא מומחה. הוא לא מתעסק בטבעות, וזה בסדר, למה? כי בתואר ראשון בכלל לא מלמדים אותנו. דיני תכנון ובנייה. דיני תכנון ובנייה...
לגלות לך סוד, אני לימדתי הרי במרכז האקדמי למשפט ועסקים, והופתעתי שהתלמידים שלי, שהיו שם מתוך תלמידי המשפטים, אפילו ידעו איך נראה נסח.
זה מטורף, זה מטורף. כמה שזה נכון שאתה לומד בתיאוריה משהו אחד, ובמציאות אתה לומד משהו אחר. זאת אומרת, אם לא הייתי מתמחה בדיני תכנון ובנייה, לא הייתי מבין. נכון, למדתי בהנדסת ערים דיני תכנון ובנייה, או לומדים בשמאות, אבל בתואר ראשון, במשפטים, אפילו נסח טאבו לא מלמדים.
כן.
זה מטורף. בחיים לא הציגו בפנינו נסח טאבו. אמיתי.
כן.
עכשיו, אז זאת פרופסיה. זאת פרופסיה. זה כמו שאתה פרופסיה לליווי משקיעים לצורך העניין. אז אנשים שסתם, אתה תדע בדיוק למצוא להם את הדבר הנכון שמתאים להם לא רק מהסביבה. גם לצורך העניין, בגלל שאתה יודע בדיוק כמה כסף יש להם. ואתה יודע כמה הם יוכלו לקבל
את האופי שלהם והכל.
מה האופי שלהם? האם הם יותר אוהבי סיכון, פחות אוהבי סיכון? כי אתה בדקת אותם לפני שבדקת מה...
חד משמעות.
יכול להיות שמה שהם רוצים שנכון להם, זה לא מה שמתאים להם. וכן הלאה. אותו דבר אנחנו. בנושא הזה, זה מה שאנחנו מבינים בו. אם תיתן לי עכשיו תיק פלילי, או משהו שקשור לדיני משפחה, או תיתן לי תיק בהוצאה לפועל, אני אבקש ממך מכילה, כי אני אוהב אותך, אבל אני לא יודע לעזור לך בדבר הזה, אני אפנה אותך לחברים טובים שלי, שמתמתחים בחום הזה, אני לא מתמחה בזה.
אבל גם בתוך התחום של הנדלן,
יש את הסוג הזה של דיני התכנון במניעה.
צריכים לדעת מי מומחה, זה כמו שגם לא כל רואה חשבון, יודע לפתור לנו את הנושא של מיסוי נדלן,
שהוא
סוג של התמחות.
ובין חברות ומזוגים של חברות נדלן.
וגם שלירון יושב לנו פה והוא מהנדס בניין.
נכון.
זה אומר שלא בהכרח הוא יודע היום לתכנן לי גשרים.
חד משמעית.
אלא אם הוא התמחה, אולי הוא התמחה בתחום של בניינים, אבל בוא נחזור, בוא. אני רוצה, אנשים יושבים מתוחים, או אתה יודע, אנשים תוך כדי ריצה שומעים אותנו בפודקאסט, ואני רוצה להמשיך ולהתקדם ולהבין... אז עכשיו כבר הבנו את הנושא של הקרקע הצהובה. עכשיו אנחנו יודעים שיש גם קרקע ירוקה. מה זה קרקע ירוקה?
קרקע ירוקה מבחינתי היא קרקע שהיא אפילו צהובה בתוכנית המתאר הארצית, והיא אפילו הופקדה כבר בתוכנית המתאר המחוזית, אבל היא עדיין לא צבועה בתוכנית המתאר המקומית. זאת אומרת, כל קרקע מבחינתי, כיזם שקונה ורוכש קרקעות ומכניס איתו משקיעים, מה שמעניין אותי שהיא לכל הפחות היא צהובה בתוך התוכנית המתאר המקומית, שאז זה אומר צחי, שאם אני רכשתי מסה מסוימת כזאת, זאת גם לא מספיק שאתה קונה קרקע צהובה יחידה, שתיים, מי אתה? הרי אתה מקים משהו. אתה צריך לקנות מסה מסוימת, לפחות של 50, 100, 200, 300, 400 יחידות הבעיות. אגב, זה אתגר מאוד גדול, כי יש הרבה אנשים שלא מוכרים קרקעות. אני לא מצליח למצוא מוכר אחד שמוכר לי מסה, אבל אם אני מצליח... למצוא קרקע, צהובה כזאת, שהיא לא ירוקה, אלא היא צהובה בתוכנית המתאר המקומית, וקניתי מספיק, אז אני כבר יכול לעבוד מול הרשות המקומית, ואז מול ועדות התכנון, כדי לקדם את הקרקע.
עכשיו, אני רוצה לעצור אותך עוד פעם, לשאני יודע במה אני נתקל. הרבה פעמים אנחנו מוצאים יזמים, שקונים כמה דונמים, קונים איזה קרקע חקלאית מאיזה חקלאי או משהו,
ומפרקים אותה.
ובאים, מפרקים אותה לחתיכות, בדיוק. משווקים אותה.
בדיוק.
ואתה מסביר עכשיו לכולם שזה לא יעזור אם אנחנו קרקע בודדת, ואנחנו אפילו אנחנו נרצה להגיש אל התוכנית, אם אנחנו, א', אם אנחנו לא צהובים.
נכון.
וגם, אתה יודע מה? ובוא נהיה אגונים, לפעמים הרי, וזה היכולת שלכם לדוגמה, שאנחנו לוקחים קרקע צהובה, שהיא בקרקע לא למיידי, אבל אם קנינו מסה באותה סביבה, אנחנו יכולים להשפיע.
מאוד.
אנחנו יכולים להשפיע ולגרום, זה כמו שבהתחדשות עירונית.
בדיוק.
גם
בדיוק.
אם עכשיו, נגיד, העירייה לא פעלה על איזה אזור, אנחנו רואים את זה בחיפה, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות.
אנחנו ראינו את זה פה בקריית היובל.
יפה, אבל אם יזם לקח מסה, ולקח ועשה יוזמה והחתים שלו.
והחתים את האנשים.
ועשה את זה כל כמו שצריך. העירייה...
נותנת לו איפוי כוח תכנוני.
יהיה לו אינטרס לקדם את זה, בלי שהוא עושה סך הכל בשבילם את העבודה.
והעירייה תרוויח מזה את אלה השפחה.
אז חשוב מאוד שאנשים יבינו שכל אלה שעושים את הקטנים, בואו, תלכו לגדולים, אלה שעושים מסות, או אלה שנמצאים בתוך הצהובה האמיתית, וכבר הסברת לנו מה זה.
ושיש להם את היכולת מול העירייה לצורך העניין, לקדם את הטאבה. הרי מה העירייה? בסופו של דבר העירייה היא זאת שמאשרת. הרי אנחנו צריכים את העירייה. עכשיו, העירייה לא יכולה לעשות את כל הפרויקטים האלה בעצמה. וברגע שאתה בא, ואתה מראה שאתה, אנחנו לצורך העניין עורכי הדין והשמיים שמקדמים את הטאבה הזאת, זה בדיוק כמו התחדשות עירונית. העירייה תשמח לבנות כמה שיותר. מהנדס העיר, רק מה? הוא נותן לך את גבולות הגזרה. מה הוא מוכן, מה הוא לא מוכן. עכשיו, הוא ישמח לעבוד איתך, מאשר לעבוד עם התאימי.
הוא יעבוד איתך על מדיניות תכנון. הוא יראה בתוכנית הארצית, את תוכנית המדיניות שתקבע את העקרונות של התוכנית. הרי אנשים לא מודעים לזה, אבל בכל, נגיד בירושלים, מי שהיום הולך לבנות, גם אם הוא יבנה למשל פה בבית הכרם, אין את התוכנית, הרי תוכנית 16,000 נפלה, ואנחנו עדיין לפי תוכנית 62 המקורית, שבעצם היום התוכנית 16,000 תהווה מדיניות תכנון לשכונה.
בדיוק.
ונשענים על המדיניות.
האדריכלים עובדים על פי תוכנית 16.
אז נכון, נכון שהיא לא קובעת כלום,
נכון.
אבל היא קובעת את המעטפת.
בדיוק.
אפשר לשחק עם זה, אבל כמה שתהיה יותר קרוב, גם ככה זה ייקח יותר מהר.
בדיוק. זה בדיוק עכשיו, כמו ברוב החמש או רוב השש בתל אביב, אותו דבר מה שהסברת לגבי חדרה שאנחנו מטפלים הרבה, ועוד השרון שאנחנו עושים הרבה מאוד, ובבנימינה, ובקריית אתא, ובקריית ביאליק, אנחנו עובדים לפי אותם תוכניות שהסברת אותם, לפיהם, שבעצם מהנדס הערים ואדריכלית העיר, ועדות התיאורים בלילה, נותנות לנו את קווי היסוד.
אז עכשיו אבל, אתה יודע, אני אמרת שאני נופלות אליי שיחות, אז אני שומע עכשיו בשיחות הוותמל.
כן.
הוותמל איתנו, אז נכון ששמעתי גם בשיחה שהוותמל זה שותף עסקי של איזה גוף, וכמובן אחר כך, בגלל שנבהלו ממני, זכיתי להתנצלות. אבל מה זה הוותמל? מה זה הגוף הזה? מה זה השם המפוצץ הזה? ואיך הוא משפיע?
אז קודם כל, הוותמל זה ראשי תיבות. זה ראשי תיבות של תוכנית מועדפת למגורים. הרי אנחנו צריכים, בשלב הזה שהקרקע הופכת להיות צהובה, מטעם ה-35 עד למצב
שהקרקע, ששכחנו את הוו, שזה הוועדה.
ועדת תוכנית מועדפת למגורים. אז אנחנו לצורך העניין, יש לנו שלבים ארוכים מאוד, שיכולים לקחת גם הרבה מאוד זמן, גם לנו כיזמים שמקדמים את הטאבה עצמה, את הטבעות האלה שתכף נדבר על תוכניות מפורטות ועל טבלות איכות וחלוקה ופרצלציות וכן הלאה. אז באה הילד שקד, והיא בעצם החליטה לפני קצת יותר משנתיים, שיהיה איזה גוף, שתהיה איזושהי תוכנית מסודרת, שתנסה לקדם את כל התהליך הביורוקרטי הזה בתקופה יותר קצרה. זאת אומרת שבמקום לעבור את כל העניין המוסדי הזה של תמ"א 35, תממיות, תוכניות מתאר מקומיות, תוכניות מפורטות, את ההתנגדויות, את ההתאמות, לעשות את הפרצלציות וכן הלאה, שיהיה גוף אחד שיהיה אמון על האזור הזה ספציפי שבעצם הגדירו אותו כאזור ותמלי, צחי, ובעצם נקצר את כל השלביות הזאת.
איך אני יודע איזה אזור מוגדר כוותמל?
הרשומות מפרסמות, זה חייב להיות מפורסם ברשומות.
מה זה רשומות? אנשים לא יודעים מה זה רשומות.
כל תוכנית, גם תוכנית מתאר לצורך העניין, חייבת להיות מפורסמת בקווי היסוד שלה, מה אושר ומה לא אושר.
יש את לשכת הפרסום הממשלתית.
נכון.
בוא אני אעזור לך.
בוא תעזור לי.
לשכת הפרסום הממשלתית, כל פרסום שהמדינה עושה,
בדיוק.
מעזבונות וממשרות, ומכל דבר היא חייבת לפרסם את זה.
כאילו נכנסים אפילו, אבל
הכל, הכל, הכל. כל דבר שקשור במדינה, ומדינה זה בתי חולים, זה אלף דברים. זה
נכון.
לא רק משרדי ממשלה.
מאנטנות וסלולר ומה
ועד בכלל. כל מה שקשור בגוף ממשלתי, חייבים נכון. לעשות פרסום. אז יש את ילקוט הפרסומים, שזה הפרסום הרשמי. נכון. היום זה באתרים באינטרנט. היום גם כל מכרז, כל דבר, אנחנו יכולים לראות באתר של לשכת פרסום הממשלתית.
מדויק.
וכל דבר נמצא שם, והם חייבים לפרסם. לא פורסם, לא קיים, וכאן אני רוצה להגיד לך משהו, ולהזהיר את האנשים. באחד המקרים פנה אליי קצין צבא בפורש, ואומר לי, תקשיב, אנחנו רוצים לקנות קרקע חקלאית, ואשתי, לצערי הרב, כבר אשתו זל, אמרה לו, אתה לא קונה אם צחי לא מאשר. ואנחנו מדברים עם המוכר, והמוכר, זאת אומרת, עם הנציג של המוכר, והוא אומר לנו, היה כבר אפילו פרסומים, ואני אומר לו, ואני במקרה מכיר את הקרקע, אפילו היה לי שם איזה ביס, ואני אומר לו, איזה פרסומים היו? הוא אומר, מה, תעשה גוגל, תראה מה כתבו עלינו.
כן, כן.
אתה יודע, לפעמים מה שקורה, זה כמו עם הוותמל, יש כאלה שמשתמשים במונחים, שהם עושים שכל לאנשים, לא שזה אומר, אבל הם בכלל לא מתכוונים למה שאנחנו מתכוונים. לפרסם ברשומות, הכוונה שזה פורסם בלשכת רישום הממשלתית, הפרסום הממשלתית,
חד משמעית.
ברשומות הרשמיות של מדינת ישראל.
בהלקות הפרסומים.
אז צריכים להקפיד על זה. בוא נתקדם, בגלל שאתה תאמין או לא, הזמן שלנו מתקצר.
טוב, איתך זה תמיד ככה, נוחות
לא,
של...
אבל,
כל שיחה שלנו בוא, אנחנו
יכולים לגלוש. לחסוד, אני אגלה לך סוד. אתה יודע, אנחנו עשינו הכנה ואנחנו עושים הכל, אבל אנחנו, מה שחשוב כאן בדברים, ואני רוצה להגיד לך שכבר הפודקאסט עשה את שלו, אני חושב שכרגע הדלקנו אור, הדלקנו לאנשים פנס בעיניים,
נכון.
ואנשים מתחילים להבין, ואנחנו ניתן לזה גם בסוף, ניתן לזה איזה סייפה כמו שצריך,
בדיוק.
אבל בוא נדבר, אנחנו, יש עוד משהו חוץ מהוותמל, יש שאנחנו שומעים, אני שומע גם את המילה, תטלם.
תטל.
תטל, סליחה, תטל. מאיפה אמרתי תטלם? תטל. מה זה תטל?
תטל זה בעצם תוכניות תשתיות לאומיות, שבעצם יכולות למנוע מקרקע, להתקדם באופן סטטוטורי עד למצב שהיא זמינה לבנייה. ולכן כשאנחנו קונים קרקעות, אנחנו חייבים לבדוק טוב טוב. אנחנו כיזמים שקונים בעצמנו ומכניסים עוד שותפים איתנו. אגב, זאת עוד שאלה. למה אנחנו עם העסקאות כל כך טובות, אנחנו לא קונים הכל לבד? שתכף אני אענה לך על השאלה הזאת. כי אנחנו לא מסוגלים לקנות את הכל לבד, ואני חייב מסה כדי לקדם, וממילא...
מותר להתפרנס.
וגם מותר להתפרנס, וממילא הדבר היותר חשוב הוא שאי אפשר מאז פרשת חפציבה, מאז חוק המחר, הבנקים לא נותנים על קרקעות שהן לא זמינות לבנייה, אם תרצה צהובות, גם אם אפילו פרצלציה נעשתה בהן, לא נותנות מימון יותר. יש את שיטת השוברים, אתה מכיר את הסיפור הזה.
אני לא רק מכיר, אני מלמד אותו.
ולכן אנחנו גם לא יכולים בעצם לקחת מימון. זאת אומרת, אם העסקאות עולות 20 או 30 או 40 מיליון שקל, אני לא יכול, אין לי איך למשכן את הקרקע, אין לי איך לקחת הלוואות על הסכומים האלה, ולצערי הרב אני לא יכול לקנות הכל. אבל בגדול, אחת הבדיקות היותר אקוטיות, חשובות, שאנחנו בודקים לפני שאנחנו רוכשים את הקרקעות האלה, זה לבדוק את כל הטטלים האפשריים שיכולים לתקוע אותנו בקידום של הקרקע. כי אתה לא יכול לנצח טטל מבלי שאתה מוכן לו מראש. ואם יש עכשיו תוכנית לאומית על גשר מסוים, או על מחלף מסוים, או על תחנת רכבת מסוימת שנופלת ומפקיעה חלק מהקרקע העתידית שלי, ואני אמור לצפות את זה מראש, בדיוק לפי השלבים הסטטוטוריים של ועדה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, בעצם הערך של הקרקע יהיה נמוך בהרבה, וגם יתעכב בהרבה. זאת אומרת, בהנחה ואני נכנס למאבק טטלי, סבבה? אז אני נכנס למאבק שהוא ארוך מאוד, ועוד ללא שום קשר לתהליך התכנון שהוא עוד ארוך ובירוקרטי. זאת אומרת, איך אני קונה משהו שנכון שיש לו עדיין סימני שאלה, יש לי עדיין דרך לעבור, אבל אין לי את כל המוקשים האלה בדרך שאני אצטרך אחרי זה לדלג מעליהם, או אולי בכלל לא לחצות אותם ולהפסיד. זאת אומרת, מדינת ישראל היום היא מדינה שבעצם היא מתעסקת בהרבה מאוד תשתיות לאומיות, בעיקר על קרקעות או חלקים מקרקעות, כי יש כאן בעיקר בצפון ובדרום כבישים חדשים שעתידים להתפתח, תחנות רכבת ותחנות מרכזיות ועניינים של מים וחשמל, ואני לא רוצה להיכנס לזה, שאנחנו חייבים לדעת מה אנחנו קונים כדי שלא ניכנס לתוך הבורות הקטנים האלה או הגדולים האלה של תשתיות לאומיות.
אני חייב לקחת אותך, אתה יודע, בגלל שזה מתקצר הזמן.
אגב, רק דבר אחד קטן, הרבה פעמים בדוח השמי, בתקן 22, אתם תראו הרבה פעמים שהם כן מדברים על איזשהו טטלים, אבל אנשים שיושבים משווק לא רואים את מה שכתוב בתקן 22, והדברים האלה הם כתובים בתקן 22. הרבה פעמים רק באותיות קטנות. או השמי כותב את זה לפי איך שהוא רוצה את לראות דברים. בהנחה והטטל לא יהיה כזה וכזה, או יהיה כזה וכזה. אתה יודע מה זה טטל בתור קונה? אתה לא יודע מה זה טטל. זאת אומרת, צריך להבין, כמו שאמרת, לקחת איש מקצוע, שיסביר לך את הנקודות לכל אותה עסקה ספציפית.
ושאנשים צריכים להבין, הרי מה הפודקאסט שלי? הפודקאסט שלי בא להביא את המידע לעם.
כן.
אנחנו עכשיו מנזילים את המידע לעם, גם לי, אני אוהב פשטות.
כן.
וגם אתה, בגלל זה גם התחברנו.
אנחנו ירושלמים.
אנחנו ירושלמים.
אנחנו אוכלים אוכל פשוט, אנחנו נהנים מהקפה הפשוט.
ואתה יודע שאמרתי פעם למישהי שאני נהנה לשבת איתה, בשביל אישה פשוטה היא נעלבה, אמרתי לה, לא, את צריכה להנות.
הפוך, הפוך.
את הדבר הכי טוב שיש.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך אבל עוד שאלה. אתה יודע, באחד מהמסעות האלה, מהטלפונים האלה שאני מקבל, או שאני עושה יחד עם לקוחות שלי, שאני בודק איתם, אומר לי הבן אדם, אנחנו בתוכניות מפורטות, זאת אומרת שאנחנו 4 שנים על הקרקע. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
תראה, בעיקרון, יש איזושהי סברה שאם תוכנית מפורטת היא כבר, מה שנקרא בתוך, בשלהי תוכנית מפורטת, זה יכול לקחת 4 שנים. לצערי זה גם יכול לקחת 6, 7, 8 שנים. אבל זה גם הרבה מאוד תלוי במי מקדם את הקרקע. יכול להיות שיש קרקע שנמצאת בתוך תוכנית מפורטת בעירייה, והעירייה תשים אותה בקרן זווית, מתוך 10 או 20, 30 פרויקטים שלה, היא תשים אותה במקום אחרון. איך אנחנו, שמחזיקים קרקעות בתוך תוכניות מפורטות, בעצם הופכים להיות קבלני ביצוע, כמו בהתחדשות עירונית, של אותם, של העירייה עצמה, ובעצם מקדמים את התוכנית המפורטת, ומקדמים את הטבלאות איחוד וחלוקה, ואת הפרצלציה, למצב שאנחנו באמת מקצרים את הזמן. זאת אומרת, זה לא חד משמעי, זמן זה לא משהו שהוא מוגדר בטבעות, יכול להיות שקרקע...
אבל בוא רגע, אבל, בוא נעשה אבל סדר. Mm-hmm. התוכנית המפורטת, איזה שלב זה?
שלב שהוא מאוד קריטי, הוא שלב שבעצם יש עוד 4 שלבים אחריו, או 5
או, 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 זה מה שאני רוצה שתצעק.
מתוך 10...
התוכנית המפורטת זה לא אומר שמחר עולים לקרקע.
ממש לא. 10 שלבים סטטוטוריים, מתוכם התוכנית המפורטת היא שלב 5. אם תרצה, יש לי עוד 5 שלבים...
מה השלבים אחריה?
יש לנו קודם כל את השלב של התנגדויות והתאמות לתוכנית המפורטת.
יפה.
לאחר מכן יש לנו את השלב של פרצלציה, שבעצם...
פרצלציה זה האיחוד וחלוקה, זה
בדיוק.
חלוקה של קרקעות מחדש.
נכון, הרי זה מושה. בדיוק, זאת הייתה מושה, ועכשיו אנחנו...
מושה לטובת האנשים זה שותפות בחלקים בלתי מסוימים.
בדיוק, זאת אומרת, אתם לא... אין הרי עדיין חלקה, תת חלקה, גוש חלקה ותת חלקה. יש גוש וחלקה. אין עדיין את הנושא הזה של תת חלקה, זה בחלקים מסוימים, כולם שווים באותו... ואחרי הפרצלציה והטבלאות איחוד וחלוקה, שוב יש לנו עוד פעם התאמה של התנגדויות, ואז בעצם את הפיתוח של הקרקע, בעצם את, ואז את השלב האחרון של השלמת הדרישות. אגב, יש עוד איזשהו תת שלב. הרבה פעמים עד מהרגע שהתוכנית המפורטת מאושרת, אנחנו מבינים שאפשר לקבל עוד זכויות, כמו שאמרת בתכונה את 16, נכון? בירושלים. פתאום אפשר לקבל שבס. מה זה שבס? זה עוד זכויות, בנייה וכאלה, ואז עוד פעם אנחנו חוזרים. אנחנו כבר בפרצלציה, אבל יש כבר תב"ע, זכויות נוספות שאולי אפשר לקבל, או עירוב שימושים, או תמיל כזה, ואז בעצם אנחנו חוזרים עוד פעם לוועדה המקומית. זאת אומרת, בטח שתוכנית מפורטת זה לא אומר שברגע שיש תוכנית מפורטת, אפשר לבנות על הקרקע.
ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
כן. הייתי בסדר?
אתה בסדר.
אני מנסה לדבר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר.
אתה מסביר את זה?
לא צורה משפטית.
מדהים, ואני חייב לשאול אותך עוד שאלה.
כן. תודה.
אנחנו רואים שכולם מוכרים לנו, כולם מוכרים לנו זכות לדירה.
נכון.
זאת אומרת, אני עוד בשלב הראשון מתוך 10 שאמרת,
כן.
ואומרים לי שאם אתה תקנה קרקע בשטח של 100 מטר,
יהיה לך זכות לדירה.
יהיה לך זכות לדירה 4 חדרים.
כמה שאני שונא את השקרים האלה.
האם בשלב הזה, בשלב שהקרקע עוד לא התחיל לתכנון, ואתה יודע מה, גם באמצע, אנחנו כבר יודעים... מה יהיה התוצאה, ואנחנו יכולים לחתום עליה.
שאלה מצוינת. המושג שמתייחס, התשובה שמתייחסת לשאלה שלך, בעצם מתייחסת למושג שנקרא צפיפות. אם אני יודע, בהכנה של התוכנית המפורטת, מה הצפיפות יחידות לדונם, זאת אומרת, אם אני יודע שכרגע מדובר על 7 יחידות לדונם, אז נעשה 1,000 לחלק ל-7, אני כמשקיע צריך לפחות 143 מטר, בקרקע, גם אם בשכונה סמוכה ליד 100 מטר הספיק על הקרקע. מאיפה אני יודע שאני אצליח לעשות את אותה צפיפות? הרי אני לא נמצא במצב של הרבה, שיש לי את כל סימני הקריאה. יש לי עדיין סימני שאלה. עכשיו, בהנחה, ובסוף, כן, 100 מטר ייתנו כי הצפיפות תוגדל ל-10 יחידות לדונם במקום 7 יחידות לדונם, אין בעיה, אז 43 מטר הם שלך ושלי כמשקיעים.
נכון.
בהנחה, וזאת חברה שהיא לא חברה מסחרית, שהיא לא מדללת את הזכויות. רוב החברות המסחריות...
אז אותם, רגע, אתה אומר פה משהו, תבדוק. תבדוק האם מה קורה במידה ויש שינוי בצפיפות.
בדיוק, דילול, יש מעל ל-90% מהחברות המסחריות מדללות את הזכויות, וזה בהסכם, באותיות, כתוב בהסכם, גם אם לא אומרים את זה. וזה דבר מטורף בעיניי, כי במקום לבוא ולקבל בסוף יחידה ורבע לדירה, או יחידה פסיק ארבע לדירה, ואתה מלמד עסקאות קומבינציה, שזה באמת העסקאות הכי מורכבות שיש, ואז אתה בא עם עוד זכויות בצ'ק, נכון צחי? כן. שיש לך עוד זכויות, בסוף אתה נשאר עם פחות, וקנית יותר, ונשארת עם פחות, כי החברה לקחה על עצמה את הזכויות על הקרקע. יפה. עכשיו זה פעם אחת. פעם שנייה, לעולם לא לקנות צפיפות, גם אם השמאי כתב את זה, משוערת. אנחנו לא קונים צפיפויות משוערות, אנחנו קונים לפי, היום קנית, הקרקע נמצאת בשלהי תוכנית מפורטת, לפני תוכנית מפורטת אפילו, בוועדה מקומית, לפני ועדה מקומית, אתה צריך לפחות, כי אין דבר כזה של 40% הפקעות. בוא, אתה ואני יודעים שהפסיקה לפעמים נותנת הרבה יותר מ-40% הפקעה בקרקע. זה שמלמדים כל מיני מקומות שיש 40%, זה שקר.
בגלל שזה המספר שכולם יודעים.
כי זה המספר שכולם יודעים. זה לא נכון. אנחנו גם ראינו 63% הפקעות, וראינו 66% הפקעות. ואנחנו מכירים את המספרים האלה. עכשיו, אנחנו קונים, אם אנחנו קנינו בקרקע שהיא צהובה בתוכנית מתאר מקומית, אז אני מסתכל על מה תוכנית המתאר המקומית אומרת, מספר היחידות למספר הדונמים. נורא פשוט לחלק. סתם לצורך העניין, על X דונמים, 3,000 יחידות, אז אני יודע בדיוק כמה יחידות, אף אחד לא יעבוד עליכם. אז גם אם יצא לכם בסוף שאתם צריכים להחזיק 200 מטר בקרקע, ויתנו לכם 100 מטר בקרקע, אז תגידו, רגע, 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 אבל היום הספרות היא 5 יחידות לדונם, אני חייב להחזיק 200 מטר. אם לא ימכרו לכם את ה-200 מטר האלה, אל תקנו.
עכשיו אני רוצה להגיד לך, לספר לך משהו.
כן.
אתה יודע, יש את הקרקע בגוש 3798,
נכון.
זה כל הקרקעות שם ליד רחובות.
נכון.
שם אמרו לאנשים ומכרו להם פנטזיות לאנשים. ואז לא רק ששם זה תקוע, למרות שמי שמוביל את המהלך שם זה הוועדה המקומית, וזה נכון. ראש הוועדה המקומית, זה המלול.
נכון.
אבל שם אנשים חשבו שהם הולכים לקבל בצפיפות מסוימת, אבל מה קרה? בא חיל אוויר ואמר, סליחה, חלק מהשטח זה תחת קו האוויר שלנו. מתחת לקו טיסה, אנחנו לא יכולים לעשות זה, שם תעשו בכלל תעשייה קלה.
נכון.
באו הירוקים ואמרו, יש שם 3 דיונות, תשמרו לנו אותם. התחיל מסע ומתן.
דומה לתוכנית צפדית, אתה זוכר?
שנייה, כן. וששם המסע ומתן דיבר על, אתה יודע, שם זה, רבים עם הוועדה, כמה דיונות לשמר, ופתאום החליטו שמשמרים 2 דיונות.
וואליה.
שתי דיונות, ירד בכלל הצפיפות, ואז פתאום החליטו שנותנים לכל דונם וחצי, תקשיב טוב, זכות לשתי יחידות, ו-360 מטר מתעשייה קלה. זה אמרו לנו לפני שנים, והיום זה עדיין לא אושר. מה שאני בא להגיד, אבל מכל העניין הזה, אני רוצה לפתוח את העיניים על מה שאתה אמרת, ואתה צעקת, וצעקת את זה, כן? אני ראיתי את זה בגרף של המכשיר הקלטה.
אוקיי.
זה נהדר שצעקת את זה, בגלל שאנחנו צועקים את הדברים האלה. אתה אמרת, אל תתייחסו לצפיפות, תיקחו אותה בתור משל, בתור משהו שנותן מסגרת.
נכון.
תתייחסו אליה, בגלל שיש 1,000 גורמים שמשפיעים. 1,000 גורמים שמשפיעים על הצפיפות, ואין שום גרנטי עד שלא נגמרת התוכנית.
בדיוק.
אנחנו יודעים רק בסוף, זאת אומרת, אנחנו קונים איזה שטח קרקע, אבל מי שמוכר לנו קרקע ליחידת דיור בשלבים הראשונים, כנראה משהו שם עקום.
אני לא יכול לדעת אף פעם מה יהיה הסוף העליון, וברגע שמוכרים לכם מראש צפיפות מאוד 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 גבוהה, אז אתם צריכים להיזהר.
חיים, תקשיב, אני רוצה להתחיל לסכם. אני רוצה להתחיל לסכם, שאנחנו כבר בחריגת זמן.
אז אולי אני אגיד על מה דיברנו ככה בכמה משפטים.
יאללה, קדימה, איזה כיף.
אחד, אנחנו לא קונים קרקע שהיא קרקע של המנהל. אנחנו קונים אך ורק קרקע שהיא בטאבו פרטי. 7% הם קרקעות פרטיות. אנחנו קונים אך ורק כמשקיעים קרקעות בטאבו פרטי. 2, בגלל פסק דין הקשת המזרחית וכן הלאה ודיברנו על זה. 2, נשתדל לא לקנות מחברות מסחריות. אנחנו נקנה קרקעות מחברות מקצועיות שהם בעצמם בעלים של הקרקע, חלקים מאוד מאוד גדולים, שהם בעצמם מקדמים את כל הפרויקטים מבחינה תכנונית ושמאית וסטטוטורית, ואנחנו נקנה קרקעות שהן לכל הפחות צהובות בתוכנית המתאר המקומית. לא ארצית, לא מחוזית, ואנחנו נדע לבחון את הדבר הזה באותיות הקטנות בדוח שמיים.
אתה חייב להגיד, זה לא אומר שבטוח יעברו. זה לא אומר כלום, זה לא נותן שום ביטחון, אבל זה מגדיל את ההיתכנות של התכנון.
בדיוק. ודבר, לא, קרקע צהובה בוועדה המקומית בהנחה, ויש לי מספיק מסה ממנה, בוודאות של 100%, אני יכול להביא אותה לזמינות לבנייה.
אבל אתה, לא כולם.
אני, סליחה. כן. אבל זה לא אומר שאני יודע כמה זמן, אגב, זה ייקח, וזה גם לא אומר...
זה מה שאמרתי.
זה לא אומר שאני יודע כמה זמן, וזה גם לא אומר שאני יודע בדיוק מה יהיו ההפקעות, ואני לא אומר מה תהיה בדיוק הצפיפות. אנחנו כן, לדוגמה, הרבה פעמים קונים...
אמרתי, היתכנות.
כן, אנחנו, יש הרבה פעמים קרקעות שאנחנו קונים כבר עם טאבה מפורטת כבר מאושרת, ואז אני יודע בדיוק מה הצפיפויות, וכן הלאה, ואנחנו קונים, כי אנחנו יודעים בדיוק מה...
זה כבר סלטוס אחר.
כן, אנחנו קונים הרבה מאוד עסקאות...
לא באלה אנחנו דנים הפעם.
לא, אנחנו עושים עסקאות כאלה. באנרג'י פארק אנחנו עושים עסקאות כאלה, ובקריית אתא בתוכנית כבר מגרש מה שנקרא עם טבלות איכות וחלוקה מאושרות. אבל זה גם כן אנחנו נמשיך באותה עת לקבוצת רכישה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא נהיה קבוצת רוכשים, אנחנו נהיה גם קבוצת רוכים שתמשיך לקבוצת רכישה. אז אמרנו, שלב הראשון זה לקנות אך ורק קרקעות בטאבו פרטי, שתיים, לקנות אך ורק קרקעות שהן לפחות צהובות בתוכנית המתאר המקומית. ג' לא לקרוא, לא להתייחס למה המשווק אומר, אלא לקרוא את מה דוח השמי אומר, ולהסתכל טוב, 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 על מילים כמו, ככל שהשמי כותב, הצפיפות כנראה תהיה X כזה או אחר, וכן הלאה, אלא להסתכל על מה כתוב במנהל התכנון, מה הם הצפיפויות האמיתיות.
ואם אנחנו לא יודעים לקרוא את זה, ניקח בעלי מקצוע.
בעלי מקצוע זה תמיד דבר מבורך, שיודעים, חבוד דבר, אתה יודע מה צריך, אני אגיד לך משהו אחד. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בך, גם כשנפגשנו לפני כמה שנים, והצטלמנו תמונת שני מנצחים כאלה שנפגשו, שהרגישו שיש הרבה מחנה משותף ביניהם, זה את הביקורות עליך. הביקורות הטובות על זה שאתה נותן את הדם ואת הנשמה לאנשים שלך, ללקוחות שלך, כדי להצליח. אתה ראית הרבה מאוד אנשים שהתעשרו והגיעו לחופש כלכלי, או בדרך להגיע, בזכות הדבר הזה. תקנו מחבר'ה שיש להם רשימות ממליצים ענקיות. תקנו מחבר'ה שיש להם כבר טבעות מאושרות, פרויקטים שבנו, שהם בנו, שהם שיקונו בינוי קנו מהם. הבן שלך עובד בתידר, שתידר, עשתה את המקצוע של החברות היזמיות. שהפרויקטים שיצאו לפועל. בסוף, אנחנו מדינה קטנה, שאפשר לראות מי יודע לעשות את העבודה, ומי רק רוצה לקצר תהליכים, ולא באמת לספק את הסחורה ללקוחות.
חיים יקירי, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות ערוץ פודקאסט ביחד, מרוב
אני
דיבורים.
אני אשמח להתארח עוד אם תזמין אותי. אני אשמח גם להארח אותך.
אנחנו תכף סוגרים, עוד תאריכים, וגם גדולה. אתה תתארח אצלי בזום נדלן.
באהבה גדולה.
ואני חושב שהפרק הזה זה אחד הפרקים החשובים, ואתה יודע, אני גם החלטתי שאני אעלה אותו מיד, באמת לא היום, אני אעלה אותו מיד בשבוע הבא, אני אתן לו עדיפות, שאני חושב שהוא מאוד חשוב, ואני רוצה רק להעביר עוד מסר, אתה יודע, ואני אומר את זה תמיד, אתם הולכים, מזמינים אתכם היום לשמוע על קרקעות חקלאיות, אני אומר לאנשים ששואלים אותי מה לעשות, אני אומר בבקשה, לא לקחת פנקס צ'קים,
חד משמעי,
לקשור את הידיים,
מאחורי
בתוך הכיס, בתוך הכיס, לא להוציא את הידיים, אלא אם כן ללחוץ יד, לא להתחייב על שום דבר בלחץ, זה שיטת...
זה קרקע אחרונה, קרקע אחרונה.
זה שיטת קלאבוטל, אנחנו מכירים אותה. לשמוע, ללכת לעשות את כל הבדיקות, אנחנו יותר, גם אם זה נשמע לכאורה 100,000 שקל וזה זה כלום, זה המון כסף, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך בעלי מקצוע.
נכון.
וכמו שאמרת, את כל הדברים האחרים, אז בואו נעשה את זה. אז חיים, המון המון תודה.
תודה לך על האירוח המקסים ועל שאלת השאלות הנהדרת, ואני ממש שמח שאנחנו יכולים לתת ערך משותף לאנשים שילמדו מאיתנו.
ואנחנו עוד ניתן ביחד.
אמן.
אז תודה ונתראה בפודקאסט הבא.